רבותיי, אנחנו נמצאים, אנחנו לומדים ספר שמואל, כזכור לכם. ואנחנו בתוך הפרקים, בתוך חטיבת הפרקים שעוסקת במערכות היחסים המורכבות. אפשר לסגור, יונתן, סגור את הדלת, תודה. יונתן, סגור את הדלת, בבקשה. בתוך מערכות היחסים המורכבות שבין שאול לדוד ליונתן, ששמואל נמצא ברקע. בפעם הקודמת הגענו, אם אני זוכר נכון, לסיפור בנויות ברמה. למפגש המשולש, שאול, דוד, שמואל. כשהטענה הייתה שבעצם במפגש הזה, שאול מתנבא, זה בעצם מין חזרה, חזרה על המעמד הקודם שבו שאול התנבא, רק בפעם הקודמת זה היה שאול בעצם מומלך, הוא מתנבא ומומלך, ולכן הוא מתלבש בבגדי המלוכה. והפעם הוא מתפשט מבגדי המלוכה, זה כאילו מסירת המלוכה לדוד לעיני שמואל. כשהנבואות שהוא מתנבא כאן, הפרשנים כאן אומרים שהנבואות זה נבואות חורבן על ממלכתו. כלומר, מה יקרה אם הוא לא יעביר את הממלכה בצורה מסודרת לדוד? אז היא תחרב. ולכן כולם נורא נורא נבלים, גם שאול בנביאים. מה זה הנבואה הזאת? כלומר, שאול חווה בצורה העמוקה ביותר את שתי האפשרויות. אפשרות אחת זה להעביר את הממלכה לדוד בצורה מסודרת, מתוקנת, כמו שראינו את האפשרות שבעצם דוד ימשיך אותו, ואז זה אולי אפילו יהיה סוף ההיסטוריה, כלומר, מבחינה מסוימת, יונתן יהיה המשנה, דוד יהיה המלך, וכן על זה הדרך, והאפשרות השנייה זה שהוא יילחם בדוד, ואז הכל יקרוס, הכל יתפרק. אני רוצה ברשותכם לחזור צעד אחד אחורה, וללמוד היום ביחד, כדי לאפיין את מערכות היחסים הללו, לתת עוד איזשהו זווית, ללמוד ביחד מדרש, חז"ל, שעל עיקרי דבריו למדתי מחבר יקר, איתן פינקלשטיין, שהוא יהודי חכם מאוד, וזה בעצם, רוב הדברים זה למדתי ממנו בפירוש המדרש הזה. וכדרכם של חז"ל, זה גם יהיה לנו על הדרך לימוד טוב להבין איך חז"ל דורשים מדרש, מה המשמעות של מדרש חז"ל, ולנסות לראות כאן איזושהי זווית מאוד מאוד מיוחדת. בתוך הפרקים שקראנו, קורות שתי דרמות מאוד מאוד גדולות שדי דילגנו עליהן, לא התייחסנו אליהן מספיק, וזה העובדה שדוד לוקחים לו פעמיים נשים שהבטיחו לו. כלומר, הוא מקבל הבטחה להיות נשוי למלך, וכל פעם מפירים לו את ההבטחה. וקצת דילגנו על זה, בואו ננסה טיפה ללמוד את זה ולהבין על מה זה יושב. מה שאני בא לומר זה שאת כל מה שאמרנו עד עכשיו בעל פה, חז"ל הלבישו בתוך מדרש בשפה הלכתית. זה מה שיפה כאן. שהם הלבישו את זה בתוך שפה הלכתית, אבל בעצם כל מה שדיברנו עד עכשיו, תמון בתוך איזשהו מדרש אחד מאוד מאוד קצר. אז בואו נחזור. כשמתקדם הקרב עם גוליאת ושום דבר לא זז, וכשהקרב היה סוער והפלוגה לא זזה, אז שאול המלך אומר, מי שילך וילחם, ילחם לי עם גוליאת, הוא יקבל ממני עושר גדול וכולי, ולהתחתן במלך. נכון? זה הבטחה. כלומר, ברגע שדוד מנצח את גוליאת, הוא מחזיק בכיס הבטחה להתחתן עם המלך. ובאמת, זה נראה כמבוצע בפרק י"ח, פסוק י"ז. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אך יהיה לי לבן חיל, וילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר לעצמו, אל תהי ידי בו ותהי ביד פלישתים. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי עם משפחת אבי בישראל, כי יהיה חתן למלך. ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. כלומר, משהו כאן השתבש. ברגע שעמדו לתת אותה לדוד, פתאום נתנו אותה למישהו אחר. איך זה קורה? מה? זה פעם אחת. פעם שנייה, עוד יותר מורכבת. טוב, אז שאול אומר לו, שולח לו שליחים, המלך חפץ בך וכל זה. מה אמר שאול אל דוד? כה תאמרו אל דוד, אין חפץ למלך במואר, כי אם במאה עולות פלישתים להינקם באויבי המלך. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד התחתן במלך ולא מלאו הימים. ובאמת דוד מקבל את מיכל, ויר שאול וידע כי אדוני עם דוד ומיכל בת שאול אהבתו, אז הוא מתחתן עם מיכל, אבל אנחנו יודעים שגם את מיכל, אחרי שדוד נמלט, אז מה קורה איתה? הוא מוסר אותה למי? פלטי בן לייש. כלומר, גם מיכל, אשתו של דוד, נלקחת ממנו וניתנת למישהו אחר. עכשיו, זה ברור שזה... מה זאת אומרת? זאת אשת איש. היא לא קיבלה גירושים מבעלה. אז איך היא נמסרת ל... יש פה שאלה חמורה, איך... מילא, מירב, אתה עוד יכול להגיד שזה קרה דקה לפני. היא ניתנה לדוד, והיא נמסרה. כלומר, מישהו כאן, זה היה שנייה לפני האירוסין, החליפו וזה. אבל מיכל, בת שאול... מה? כן, נכון, טוביה. אבל מיכל בת שאול, היא כבר הייתה עם דוד, כאילו היא חיה איתו, אז איך זה... איך זה יכול להיות שהיא ניתנת למישהו אחר לפלטי בן לייש? והדבר הזה כל כך מרכזי אצל דוד, כשאבנר בנר מגיע לדוד ומציע לו את עסקת חייו, צורך העניין, מציע לו שהוא יביא אליו את כל ישראל וכן על זה הדרך, אז דוד אומר לאבנר, אל תדבר איתי לפני שאתה מביא לכאן את מיכל בת שאול. קודם כל, את העוולה הזאת צריך לתקן. אז מה קורה? מה? וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור למי ארץ לאמור קורתה בריתך איתי והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל ויאמר טוב אני אחרות איתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור לא תראה את פניי כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. כן? ואז וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול לאמור תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה אורלות פלישתים וישלח איש בושת ויקחה מהם איש מהם פלטיאל בן לייש וילך איתה אישה הלוך ובכו אחריה עד בחורים ויאמר אליו אבנר לא חשוב היה שוב. אז חזרנו שפלטי בן לייש היה צדיק והוא לא נגע בה והוא יותר גדול מיוסף ויותר גדול מבועז אז אבל יש פה איזה עכשיו מה אומרים חזל? מה המדרש שהם דורשים? הם מכניסים את כל הסיפור הזה שנראה כסיפור דרמטי לגמרי מכניסים אותו לתוך תבניות הלכתיות. זה מופיע במסכת סנהדרין בפרק שני נדמה לי בדף י"ט עמוד ב' מי שלמד. הם אומרים ככה, הסוגיה כאן הייתה בעצם מחלוקת חכמים, רבי מאיר ורבי יהודה נדמה לי, לגבי דיני קידושין, מה דינו של מי שמקדש במלווה, ומה דינו של מי שמקדש במלווה ופרוטה. בסדר? והסיפור כזה, אומרים ככה, יש שם כמה דעות בגמרא, אני לא אכנס כאן לכל הדיון, אני אקח את הדעות המרכזיות. הדעה הראשונה הייתה, שדוד קידש את מירב במלווה. מה הכוונה? שאול הרי הבטיח לו הרבה מאוד כסף, נכון? אז שאול, כאילו דוד הלווה לשאול כסף. שאול חייב לדוד, נכון? הוא חייב. אז אומר דוד למירב, תקשיב, אני מקדש אותך בכסף שנמצא אצל אבא שלך. הכסף שלי נמצא אצל אבא שלך. אני הלוויתי לו, הוא חייב לי הרי, נכון? אני... מה, בלי שהוא ילווה, אבל זה בעצם עכשיו כסף שכאילו מולווה, שאול חייב לו כסף לדוד, אז מה, בכסף הזה אני מקדש אותך. ואומרת הגמרא, שאול סבר, המקדש במלווה אינה מקודשת. היא לא מקודשת. וגם דוד הסכים לזה. כלומר, זה כאילו ההלכה. המקדש במלווה אינה מקודשת וכו'. יש שם דעה מה? שנייה, מירב לא חיה איתו, מירב... כרגע דיברנו על מירב. ומה קרה עם מיכל? מה שם היה? שם כבר, כמו שאתה אומר, היא חיה איתו. אז שם היו שני דברים. דוד קידש את מיכל ב-100 אורלות פלישתים, 100 או 200 אורלות פלישתים. והוא גם מחל על המלווה. שנייה, הוא גם מחל על המלווה. כלומר, שאול היה חייב לו כסף, הוא ויתר על זה. הוא אומר, אני מוכר. ועכשיו הייתה כאן מחלוקת בין שאול לבין דוד. שאול סבר, המקדש במלווה בפרוטה, דעתו על המלווה, ודוד סבר, המקדש במי לא פרוטה, דעתו על הפרוטה, במילים שלנו. שאול אמר, אוקיי, הוא אמנם קידש אותה בשני דברים, הוא קידש אותה במחילת המלווה, כלומר הוא אומר לה, תקשיבי, נכון, אבא שלך חייב לי מיליון שקל? אני מוותר לו למיליון האלה. זה הנאה? לבת, יש לה הנאה שאבא שלה לא בחובות? אז זהו, בהנאה הזאת תתקדשי לי. ומי שמקדש במחילת, גם מי שמקדש במחילת מלווה לא מקודשת, זה דעת, הייתה שאול. ודוד אמר, מה פתאום? אני לא מלווה, מחלתי למלווה, אבל זה לא העיקר, אני קידשתי אותה בפרוטה, שלי. מה הפרוטה? המאה עולות פלישתים. זהו, ואז דעתי על הפרוטה.
כמה של פרוטה? מה זה פרוטה?
פרוטה זה בערך היום 20 אגורות, משהו כזה. בסדר, טוב. כן. אז תכף אני אענה לך, בסדר? בסדר? אז זה כאילו הדיון ההלכתי, נכון? כאילו דיון, האמת שזה דיון גם אלינו היום. אם אדם פוגש איזה בחורה, ואבא שלה חייב לו מיליון שקל, אמר לה, תקשיבי, אני אקדש אותך בזה, אני מוותר לאבא שלך על החוב. וואי, תודה רבה לך, איזה צדיק. הרי את מקודשת לי, בזה שאני מוותר לאבא שלך על החוב. מקודשת או לא מקודשת? אז הוא אומר, לא מקודשת. לא מקדשים, וגם לא מקדשים מישהי במלווה. תקשיבי, אבא שלך חייב לי מיליון שקל? בואי, את המיליון שקל שהוא חייב לי, הוא ייתן לך. לא, לא מקודשת. זה ההלכה, מקדשת במלווה אינה מקודשת. אז כאילו חז"ל, קודם כל הם כאילו הלבישו את זה על איזושהי, הם כאילו קודם כל פתרו כאן בעיה של לא יהיה כאן ענייני עריות, בסדר? שאול חשב שמיכל לא מקודשת את דוד, ולכן הוא אכל אותה למישהו אחר. אכל אותה למישהו אחר.
ומה עם ההבטחה
שלו? או, מה עם ההבטחה? אז זה בדיוק, אני חושב, השפה שחז"ל דורשים בה את האירוע הזה באמצעות קודים הלכתיים. תראו מה הם אומרים. שאול חייב לדוד. למה? כי דוד הציל אותו בזמן מצוקה. יש בזה משהו קצת לא הוגן. אוקיי? כשאני נמצא במצב מצוקה, אני מוכן להבטיח הרבה הבטחות. אבל אחרי שהמצב מצוקה עובר, אז אוקיי, בסדר, אני... מה? מה? כן. נכון, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יפה, אבל אתה מבין שנכנסנו כאן לתחום אפור. האם זה היה אונס? האם זה היה... זה ברור שזה לא היה מגוד ווילינג, מה שנקרא, מרצון טוב. שאול היה במצוקה, שאול היה בבעיה, שאול היה בזה, ובמקום הזה הוא היה מוכן להבטיח הכל. היה מוכן להבטיח הכל. ולכן זה סוג של מלווה. כאילו שאול חייב לדוד. ודוד לא כל כך מעוניין להיכנס לקשר הזה באופן הזה. הוא אומר, בטהרת ליבו, הרי אתם זוכרים מה טענו כלפי דוד? טענו כלפי דוד שדוד לא מוכן לבנות את המלכות שלו ואת המעמד שלו על חשבון המצוקה או מכוח המצוקה של שאול. אז הוא לא רוצה ללכת עם הבגדים ששאול נתן לו, והוא עונה לו, עבדך שאול באישה בית הלחמי, הוא מאוד מאוד זהיר בכבודו של שאול, וגם, בוא נאמר ככה, אם דוד היה מחפש ניצול הזדמנויות, הוא היה אומר, אתה חייב לי, אני רוצה להתחתן איתה, ואני לאט לאט מתחיל לבסס את המעמד שלי בבית המלוכה. ודוד מאוד מאוד נזהר, ולכן, כששאול מציע לדוד להתחתן עם מירב, אז תראו שהוא לא כל כך רוצה. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אחיה לי לבן חיל וילחם מלחמות אדוני. עכשיו שאול מתלבט, מצד אחד הוא צריך לקיים את ההבטחה שלו, הוא לא יכול לחזור בו. כן, זה לא כמו הפוליטיקאים של ימינו, שאין קשר בין מה שהם מבטיחים לבין מה שהם מקיימים. זה לא, יש כאילו הבטחה ויש... לא הבטחו לקיים, ויש כאילו, read my lips וכל זה, והשגרירות תעבור לירושלים, וכנראה שזה... לא בטוח שזה כזה טוב שהיא תעבור לירושלים, אבל... אז... מה? אז... ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כאהיה חתן למלך. כלומר, אני לא כך רוצה. אני לא רוצה להיכנס אליך למשפחה מהמקום של המצוקה, מהמקום של המלווה. לא רוצה. ולכן... כשזה קורה ולוקחים לדוד את מרב, הוא לא מתמרמר. הוא אומר, האמת, מראש זה לא התאים לי. לא רציתי, אני לא רציתי לנצל את החולשה שלך, שאול, ולכפות עליך אותי בתור חתן. לא, רציתי. בסדר? ואז, מה הקושי?
כל הזמן מתאר את שאול כצדיק גדול. איך הוא צדיק גדול, לא אומר, ידי לא תהיה בו, נותן לו משימות שהפלישתים יהרגו אותו
ויתקעו. כשאנחנו מתארים את שאול בתור צדיק, שאול בכיר השם, שאול ידיד השם, הכוונה צדיק ברמה הפרטית והאישית. אבל ברמה הכללית, שאול מסתבך. הוא חוטא ומסתבך וגם נענש, הוא גם נהרג בסוף. אז זה יכול להיות מצב שאדם יהיה צדיק ברמה הפרטית, אבל כשהוא יגיע להנהגה הכללית, הוא יסתבך.
יש צדיק לשיעורים?
כן, יש צדיק ברמה.
צדיק או לא צדיק?
לא, אין דבר כזה.
אם אדם נחשב בין אדם לחכמים, הוא לא צדיק?
זה לא.
אפילו שהוא מתנדנד
הרבה. מה זה צדיק? יש לו מצווה אחרת?
לא, צדיק, צדיק, יש, זה עניין של כאילו של כישרון. יכול להיות אדם שהוא מאוד מאוד באורחותיו הפרטיות, צדיק, צנוע, ענה וכו' וכו', אבל כשהוא מגיע לתפקיד כללי, הוא לא מצליח למלא אותו כשורה, ואז זה נחשב חטא, אתה מבין? צורך עדן, אם שאול לא היה מלך, אז הוא כנראה היה מגיע לגן עדן בתור אדם פרטי, צדיק וזה, אבל ברגע שהוא מלך, ומפעלים עליו לחצים וכן זה הדרך, אז הוא... טוב, אז זה לגבי, מירב. אז באמת דוד יורד מהדבר הזה. אבל אז שאול פונה אליו שנית. ומה ההצעה? ההצעה כבר היא אחרת לגמרי. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום, דברו אל דוד בלת לאמור, הנה חפץ בך המלך, ואתה יתחתן במלך. ואז תראו איך הפסוק הזה מסתדר. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם מתחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. איך אתה איש רש ונקלה אם הוא חייב לך כסף? נכון, הרי שאול עכשיו חייב לדוד עושר גדול. אז איך דוד אומר, אני איש רש ונקלה? אומר דוד, אני לא רוצה את העושר הזה. אני לא רוצה. אני לא רוצה להיות עשיר, אני לא רוצה כלום מההבטחות שהוא הבטיח. כי ההבטחות האלה ניתנו בזמן מצוקה, ההבטחות האלה ניתנו בזמן קושי, ואני לא מתכוון לעשות שום רווח פוליטי על העניין הזה. הרי את אריק שרון האשימו, ואולי אפילו בסוג של צדק האשימו, מכיוון שבמלחמת יום הכיפורים, שרון היה כבר אלוף במילואים, כן? הוא היה אלוף פיקוד הרום, ואז השתחרר, הלך לפוליטיקה, הקים, הוא כבר היה ראש מפלגה, הוא הקים את מפלגת שלום ציון, זו הייתה המפלגה שהוא הקים, אבל היה לו, אז הכל היה בלגן, הצהל והפוליטיקה, הכל היה מורבב עדיין. אז הוא עדיין היה מנהג כזה אז שמפקדי האוגדות היו בדרגת אלוף. שלושת מפקדי האוגדות של סיני, מנדלר, ברן ושרון, היו אלופים. ושרון גם היה אלוף פיקוד לפני כן, חודשיים לפני מלחמה עדיין היה אלוף פיקוד. אז הוא יורד למלחמה בתור אלוף של אוגדת מילואים, אבל הוא גם כבר מתחיל להחזיק פוליטיקה מאחורה, יש לו מפלגה. ובוא נגיד ככה, זה ברור שלא היה הפרדה מלאה בין התחומים. זה וזה, וגם ברור שלהצלחה הפוליטית שלו אחר כך במפלגה היה גם הקשר למלחמה שהוא עשה, וחלק, האשימו אותו שהוא עשה חלק מהצעדים בגלל הפוליטית, לא משנה כבר, אין הער. כן, יש, אז דוד לא רוצה להיות במקום הזה, הוא אומר, אני לא רוצה להרוויח שום רווח פוליטי, שום רווח כזה בגלל המלווה ששאול חייב לי, לא רוצה. ולכן אני איש רש ונקלה, אני מוותר על המלווה. אבל, מה שאול אומר לו, עזוב אותך מלווה, בוא, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך לכתחילה. הנה חפץ בך המלך, לא בגלל ההבטחות הקודמות שהיו, לא בגלל גוליית, אלא המלך חפץ בך, וכולם אוהבים אותך. ויאמר שאול, כה תאמרו אל דוד, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה עולות פלישתים להינקם באויבי המלך. דוד אומר, או, בסדר גמור, אם זה מה ששאול רוצה, אני מוכן. אם הוא פונה אליי, הוא פונה אליי לכתחילה, לא בגלל שאני באיזה מצב, שאני מושיע אותו באיזה מצב מצוקה, אני הולך על זה. והוא הולך ולוקח 100 ארלות פלישתים, ולכן הוא אומר בהמשך, אשר הרסתי את מיכל ב-100 ארלות פלישתים. ומקדש אותה בזה. נכון שהוא גם ויתר על המלווה, אבל דוד סבר המקדש בפרוטה ומלווה דעתו על הפרוטה. כלומר, דוד אומר, אני מתרגם את זה לשפה קיומית, בתוך מערכות היחסים שלי בין שאול לבין דוד, אני לא בניתי על המלווה, על מה שהוא חייב לי, על המצוקות שלו. לא, אני בניתי על הכתחילה, זה שאני רוצה לעזור לו, ואני רוצה להיות נאמן לו, ואני רוצה זה, ואני מצד מה שאני בעצמי, המאה העולות. ושאול אומר, מה זה המאה העולות? הוא עדיין ניצל אותי. זה עדיין היה ניצול, זה עדיין הוא בנה על המלווה, ולכן המקדש במלווה אינה מקודשת. כלומר, תראו איך המערכות יחסים הן הפוכות. דוד, הוא כל כולו מנסה להיות ישר עם שאול, ונאמן איתו וזה, ולכן דעתו על הפרוטה, והחוויה של שאול, שדוד כאילו ניצל אותו. הוא נכנס לו למשפחה בזמן כזה קשה, וניצל את היום, ולכן הוא בעצם מבטל את הנישואים פעמיים. המדרש הזה של חז"ל, שהוא כאילו שפה הלכתית, בא כאילו לפתור את הבעיה הלכתית, אבל תראו איך הוא מאפיין בבת אחת את המורכבות של מערכות היחסים בין דוד לשאול ובין שאול לדוד.
זה מה קרה לשאול מאז שהוא רצה את דוד,
עוד פעם לא הבנתי את הנקודה הזאת.
מה קרה לשאול? איפה קו השבר? עד עכשיו הוא רדף אחרי דוד. אני רוצה אותך, נותן לו עוד מבצע, כאילו שלא יתערש, שהוא חום. ובסופו של דבר דוד לוקח את הבית שלו לאישה, אבל הוא מחפש דרך להתחמש ממנו.
הפסוק אומר את זה.
מה היה הקטליזטור?
הקטליזטור היה פה. הטריגר היה, זה פסוקים שחוזרים על עצמם. תראה, אני אקרא לך את כל הפסוקים. זה הולך ומתעצם. ויצא דוד, וזה מדהים לראות שמי שעושה את זה, זה שאול בעצמו. כלומר, שאול בעצמו גורם לדוד להיות יותר ויותר מאיים עליו. זה מתחיל ב... ויצא דוד, בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, וישימהו שאול על אנשי המלחמה, ויתה בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. כלומר, בגלל ששאול לא רוצה אותו לידו במפקדה, אז הוא אומר לו, טוב, צא לשטח. הוא צא לשטח, אז מה קורה? אז כולם מכירים אותו, אז המעמד שלו עולה. שוב פעם, אתה, יש לי מפקד שהוא נמצא, לא יודע מה, אתה שם אותו ב... הוא במתכ"ל, ובסלם מסוים, יאללה, טוב, לך, זרק אותו שיהיה איזה מפקד אוגדה באיזה בקצה, אבל פתאום מתברר שדווקא בתור מפקד אוגדה הוא מכיר את כל השטח וכל החיילים איתו, כמו נגיד שרון, עוד פעם. אחרי זה, ויסירהו שאול מאימו, ויסימהו לו שר אלף, ויצא ויבוא לפני העם. אז עוד פעם, הוא זורק אותו החוצה, אבל אז דוד, הוא נוכח בשטח, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני אימו. ואז, ויהר שאול, אשר הוא משכיל מאוד, ויהר גור מפנה, וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. אז פשוט שאול רואה שכל מה שהוא לא עושה, דוד רק מתעצם והולך. אז הוא מצד אחד רוצה אותו, ומצד שני דוד כאילו צובר עוד ועוד כוח, ושאול הכוח הזה מאיים עליו. והפסוק האחרון, ויצאו שרי פלישתים, ויהי מידי צאתם, שחל דוד מכל עבדי שאול, ויקר שמו מאוד. כלומר, מה ששאול לא מנסה לעשות, להרחיק אותו, זה רק הולך ומתגבר, רק הולך ומתעצם השם שלו, ולכן, וידבר שאול אל יונתן בנו ולכל עבדיו, להעמיד את דוד, ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. אז רק פתחנו כאן באיזשהו, את השיעור באיזשהו מדרש, שבעצם מסביר בשפה הלכתית, תראו את, את חזל, תמנו את זה בתוך המדרש, את כל המורכבות של מערכות היחסים בין שאול לבין דוד. בסדר? סביב הסיפור עם מיל ואופרוטה. טוב. בואו נלך הלאה. אז אנחנו הגענו לפרק כף. פרק כף. ויבח דוד מינויות ברמה ויבוא ויומר לפני יהונתן, מה עשיתי? מה עווני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי. ויאמר לו חלילה לא תמות. הנה, יש פה קריא וכתיב, חשובים מאוד, לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטן, קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. וישבהו דוד ויאמר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך, ויאמר, אל ידע זאת יהונתן פן יעצב, ואולם חי אדוני וחי נפשך כי כפסע בני ובין המוות. ויאמר יונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי אשוב אשב עם המלך לאכול, ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת נשאול נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר, טוב ושלום לעבדיך, ואם חרו יחרה לו, דע כי חלתה הרעה מאמו. ועשית חסד על עבדיך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. ואם יש בי אבון, עמיתני אתה ועד אביך, למה זה תביאני? ויאמר יונתן חלילה לך, כי אם ידוע הידע כי חלתה הרעה ממבי, לבוא עליך ולא אותה אגיד לך. עוד כמה פסוקים. ויאמר דוד אל יונתן, מי יגיד לי או מה יענך אביך קשה? ויאמר יונתן אל דוד, לך ונצא השדה ויצאו שניהם השדה. ויאמר יונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי יחקור את אבי כעת מחר השלישית והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. כה יעשה אדוני ליהונתן וכה יוסיף, כי יטיב אל אבי את הרעה עליך וגליתי את אוזניך, ושלחתיך והלכת לשלום, ויהי אדוני עמך כאשר היה עם אבי. ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות. ולא תחרית את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא באחרית אדוני את אויבי דוד איש מעל פני האדמה. ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מידי אויבי דוד, ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפש אהבו. בואו נעצור כאן. הפרק הזה הוא דרמה גדולה מאוד. דרמה גדולה מאוד. ככה מובלע, מובלעת בהרבה מאוד פסוקים, אבל היא דרמה גדולה מאוד. בעצם, מה שקורה כאן, נגיד את זה בשפה הכי בוטה, בסדר? דוד מאשים את יונתן שהוא יודע ולא אומר לו. כלומר, דוד מוצא את עצמו כבר שלוש פעמים בסכנת מוות. אחרי שיונתן נתן לו את הבגדים, אחרי שיונתן נשבע לו, אחרי שיונתן קראת איתו ברית, אז דוד בטוח שיש לו סוכן, סמוי, במקום הכי רגיש, ולכן הוא אמור, בוא נאמר ככה, דוד אומר, אני הייתי אמור לדעת מהסיפור עם מיכל. הרי דוד הלך לישון בבית שלו עם מיכל, פתאום באמצע הלילה מקיפים את הבית, באים להרוג את דוד, אין פה משחקים, נכון? בשנייה האחרונה מיכל ממלאת אותו מעד החלון והוא נמלט על נפשו. שואל את עצמו דוד, איך יכול להיות שיונתן לא אמר לי? מה זה אומר? האם יכול להיות שיונתן הוא בעצם סוכן כפול? הוא אומר לי שהוא איתי, אבל הוא בעצם עם אבא שלו. ואז אם זאת האמת, מה זה אומר? אומר דוד, אומר, אני בסכנת חיים, אם זה ככה. ותראו כאן את הקריא והכתיב, בפסוק ב'. ויברך דוד נולד ברמה, ויבוא ואומר לפני יונתן, מה עשיתי? מה עבוני אומר לך לפני אביך, כי מבקש נפשי? כאילו אבא שלך. ואומר לו, חלילה, לא תמות. הנה, אנחנו קוראים לא יעשה, אבל כתוב לא עשה. אנחנו קוראים לא יעשה באלף, שלילה. אבל כתוב לא עשה בוו חיוב. כלומר, יונתן אומר לא, ודוד חושב כן. כלומר, מה? איך יכול להיות שלא? אין מצב, לא יכול להיות. כן, הייתה בשנות ה-50, העסק ביש, נכון? הייתה פרשה שפה טלטלת המדינה. מישהו נתן הוראה לסוכני יחידה 504 במצרים לשים... עסק הביש, לשים מטעני חבלה ליד השגרירות האמריקאית, כדי שהאמריקאים יחשבו שזה מי עשה את זה, הערבים או הסובייטים, ולעורר כאילו סכסוך בין אומות העולם, ותפסו אותם וזה הכל התגלה, והיה סיפור גדול. השאלה הייתה, לא הייתה מי נתן את ההוראה. מי זה, כן? האם זה היה בן גוריון? לא יכול להיות שדבר כזה בסדר גודל כזה יהיה בלי שיעבור. בן גוריון אמר, לא ידעתי מזה, אז מי נתן את זה? לבוא נתן את זה. נכון אומר, לא, לא אני, זה ג'יבלי אחד היה, ג'יבלי, ראש אמן, הוא נתנו, זה, כל אחד גלגל את זה מאחד לשני וכל זה. אז דוד אומר, לא יכול להיות שיוצאת פקודת מבצע כזאת ללכידת דוד המלך, ויונתן נמצא בצומת ההחלטות, והוא לא יודע, אז הוא בטוח יודע, והוא לא מגלה לי. אז כאילו, מה קורה כאן? לא תמות, הנה לא יעשה, וזה, וישבע עוד דוד ויאמר, הוא מלמד זכות על יונתן, אבל תראו בתוך הלימוד זכות, מה כתוב? בסדר, אומר, אולי הוא מסתיר ממך, וכפסע בני ובן המוות, ותראו אותה בפסוק ח', ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי אבון, עמיתני אתה, ועד אביך העם הזה תביאני. כלומר, אם אתה רוצה להרוג אותי, אז תהרוג אותי, מה אתה משחק משחקים פה? וכל הפרק הוא בניסיון אדיר של יונתן לשכנע את דוד שזה לא ככה, אבל דוד קשה לו מאוד להאמין. קשה לו מאוד להאמין, כי הוא אומר, זה לא יכול להיות. וגם ליונתן קשה להאמין, כי יונתן אומר, אני נמצא במרכז העצבים, ולא יכול להיות שעוברת ידיעה שאני לא מרשת אותה. מה מתברר בעצם? מיד אנחנו נברר את זה, אבל מתברר שבתוך ממלכת שאול, מתקיים איזה מין ציר עוקף, נכון? כמו הסכמי אוסלו. נתנו לשר החוץ, לא זוכר מי היה שר החוץ אז. מי? לא, אפור, לא. לא. נתנו לרבי נרוס ממשלה, כן, נתנו לכל מיני אנשים ללכת לעשות מסע ומתן רשמי, כזה, ויצרו ציר עוקף שאף אחד לא הכיר אותו ולא זה, של הסכמי אוסלו, של פונדק וביילים, וכל מיני כאלה שאתה לא מכיר. מה? והוא ניהל את כל הזה, היה כאילו משהו רשמי, כל מיני ועידות ולבולי מוח כאלה, אבל באוסלו עשו איזה זה, ואף אחד לא ידע מזה, ופתאום בום, הביאו הסכם, הנה הוא מושלם, יאללה. נכון? אז כאילו, מה שהיה, הרי, אז היה, ניהלו כל מיני מסר ומתנים פה עם הערבים שפה, היה אחד, לא זוכר את השם שלו, תכף אני זכר בו, ניהלו איתו מסר ומתן, וכאילו אשף טוניס היה מחוץ לזה, ובשקט ניהלו מסר ומתן עם אשף טוניס, באיזה מין ערוץ נסתר, והביאו שם פתאום את ההסכם, ואז הביאו אותם לכאן, וכל האסון הזה. בסדר? עבד אל-חדר שפי, ככה קראו לראש המנהיג הערבים פה. השפי קראו לו, משהו כזה. אז זה מה שקורה כאן. כלומר, מתפתחת כאן איזה מין תת... זרם תת-קרקעי, שמנהלים פה את כל העניינים, ושיונתן ממודר ממנו. מי מנהל את העניין הזה? שימו לב, מי שמושך פה מאחורי החוטים כל הזמן, זה דואג האדומי. לא רואים, אפשר לקרוא לו ראש המשטרה החשאית. יש את הנגלה, ויש ראש משטרה חשאית, דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול, שהוא מנהל פה את כל העניינים בסתר, והוא ממדר את יונתן. הוא יודע שיונתן חפץ בדוד, ולכן הוא פשוט ממדר אותו, ובאמת זה מה שקורה, אבל לא דוד יודע את זה, וגם לא יונתן יודע את זה, אף אחד מהם לא יודע את זה. ההשלכות הן דרמטיות, אם זה באמת ככה, זה אומר שכל אחד כאן הוא סוכן סמוי, ולך תדע. כלומר, אם דוד ויונתן, אם יונתן לא יודע מה שקורה, אז אין לו יכולת להגן על דוד, דוד חייב להימלט. דוד בנוי על יונתן. ולכן עושים פה ניסוי. עכשיו, הניסוי, אנחנו תכף ננסה לבאר מה היה הניסוי, מה הפשר שלו, הוא צריך להיות לו איזשהו תוכן, אבל ברשותכם, קודם כל בואו נדבר רגע על הרקע שלו. הרקע של הניסוי מתרחש בסעודת ראש חודש. זה הרקע. ולפעמים התנ"ך בוחר לנו רקע שמאוד מאוד מתאים לאירוע עצמו. בסעודת ראש חודש, בראש חודש, יש, בקידוש הלבנה, יש זמן קצר מאוד, בין שהוא נמשך בסך הכל 12 שעות, שנקרא המולד. מה זה המולד? מה זה מולד הלבנה? לא. לא. מולד הלבנה זה הזמן שהיא נעלמת. והזמן שהלבנה מופיעה נקרא חידוש הלבנה. יש 12 שעות שבהם הלבנה לא רואים אותה. היא נעלמת. וכעבור 12 שעות, אם תסתכל למקום מסוים וכו', תוכל לראות את חידוש הלבנה. אז זה המולד, המולד יהיה ביום זה וזה, בתאריך זה וזה וזה, הכוונה מתי הלבנה תיעלם. ולכן, אחרי המולד, כ-12 שעות אחריו, יהיה ראש חודש. מה? ככה. תבדוק. חידוש הלבנה, אפשר מישהו יעשה פה גוגל, תכף הדברים הזה, אבל מולד הלבנה זה הזמן שהיא נעלמת, וחידוש הלבנה זה הזמן שהיא מתגלה. אז לא משנה, איך שלא יהיה, זה פה. זה הרקע הזה. וכמובן, לבנה... מה? מה זה מולד הלבנה? הכל פנים, הרקע הוא של מלכות שהיא תמיד נמשלת ללבנה, ודאי מלכות דוד, מול מלכות שאול, והזמן הזה שהוא המעבר מלבנה ללבנה, ממלכות למלכות, והמאבק ביניהם, השמש והירח, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, מה קורה כאן? אז זה סיפור הרקע. ואתה, יש זה? היום רבותיי, הכל זה. המולד האסטרונומי מתרחש בנקודת הזמן שבה הירח, בעקיפות כדור הארץ, נמצא בנקודה הקרובה יותר לשמש. מולד אסטרונומי איננו ניתן לצפייה בעין אנושית, באופן ישיר מכדור הארץ, בגלל שאז כל צידו הקרוב של הירח חשוך. זה המולד. והחידוש הלבנה זה ה... אז אני מסכים איתך שיש כאילו ש... כל דבר זה המולד. טוב, אחלה טלפון, יפה מאוד. אז זה הרקע שסביב הסיפור מסתפר. עכשיו, מה הטענה? מה הניסוי? מה הבדיקה פה? הבדיקה היא שדוד, דרך אגב, מה שדוד הציע ומה שיונתן עשה זה שתי דברים שונים. דוד הציע שהוא יהיה ביום הראשון של ראש חודש, הוא יהיה, הוא יוכל. ואז ביום השני, נכון כך כתוב, הנה חודש מחר ואנוכי ישוב ושב עם המלך לאכול, ואחרי זה שלח אותי, נסתרתי בשדה, כנראה זה, הם ידעו שיהיה ראש חודש יומיים, ליום השני תשלח אותי, וכשהמלך ישאל אותי למחרת, איפה, ישאל אותך איפה דוד, תגיד לו שהוא הלך, הלך הביתה, הלך לזבח משפחה. מה הניסוי בזה? אחד משניים. אם באמת שאול לא חושד בדוד, אז הדבר הכי לגיטימי בעולם, דוד, מדי פעם, זה ראש חודש, זמן של התכנסות משפחתית, כל בסדר גמור. אז הוא הלך הביתה, זה תירוץ הכי לגיטימי. אבל אם שאול חושד בדוד, אז ההליכה הזאת, כלומר למשפחה, בניית הציר המשפחתי, זה אומר שהוא כאילו נמצא כאן, אוסף מידע, אוסף כוח, הולך הביתה, בונה את הבסיס המשפחתי שלו, מכין את המהפכה, זה מין איזה נקודת, נקודת מבחן, כן. לא, יונתן טוען ששאול לא רוצה להרוג את דוד. דוד טוען ששאול כן רוצה להרוג אותו, וזאת השאלה הגלויה, ומלמעלה מרחפת שאלה סמויה, האם, של דוד, האם יונתן בעצם יודע ששאול רוצה להרוג אותו, ולא מגלה לדוד כי הוא חלק מהקנוניה. זה מה שדוד חושש, חושד. ולכן דוד מאוד נזהר גם מיונתן פה. הוא אומר לו, אם אתה רוצה להרוג אותי אתה, הוא כאילו, הוא חושד בו. ויונתן עושה את כל המאמצים כדי לשכנע את דוד שא' לא יכול להיות שיונתן, בלי שהוא ידע, שאבא שלו רוצה להרוג, ודבר שני, טוב, מה אתה רוצה שנעשה? ואז הם מתכננים איזושהי תוכנית. ותראו כמה יונתן מתאמץ. יונתן אומר לדוד, לא. כי אם הצדק כדבריך, ואני ממודר, מה שנראה לי דבר מאוד מאוד מוזר שאני אהיה ממודר, אבל אם הצדק כדבריך, זה אומר שזה נורא נורא מסוכן בשבילך להיות, מה? אפילו ביום הראשון. ולכן אומר ליונתן, אתה לא נמצא בשום יום, כלום. אתה נסתר יומיים. ואומר ליונתן, מחר חודש, ונפקדת כי יפקד מושביך. כלומר, אל תבוא בכלל שום יום, כי כאילו יונתן אומר, אתה יודע מה, אני הולך איתך. אני זורם איתך לגמרי. אתה אומר שאבא שזה, בוא ניקח את זה בתור סיכון, ואם זה באמת ככה, אז הכל נורא מסוכן, וזה מסביר למה הם עושים את הכל בשדה. כלומר, כל הפרק הזה מתנהל מתוך הנחת יסוד שאולי דוד צודק, ואז אם דוד צודק, זה אומר שכל בכל מקום, מאחורי כל עמוד, כל פקיד ממשלה, עלול להיות ההוא שיהרוג את דוד. לכן בוא נצא השדה. ולכן כל העניין הזה של, של החיצים וכן על זה הדרך. מה אתה אומר, רבי שלמה? כן. נכון. כמה זה מסוכן.
גם בשדה, אבל דוד מבטח את עצמו מיונתן.
באיזה אופן?
שאם הוא סוכן כפול, אז בשדה הוא יוכל להתמודד.
נכון, נכון, נכון. אז כאילו יונתן נותן כאן את כל האפשרויות כדי להרגיע את דוד. הוא אומר לו, בוא נצא, נעשה את זה. הוא אומר יונתן לדוד, לך נצא השדה. הוא אומר דוד אל יונתן, מי יגיד לי או מה יענך אביך קשה? כאילו, איך אני איזה? איך אני ידע? הוא אומר יונתן לדוד, לך ונצא השדה, ויצאו שניהם השדה. כלומר, בוא נצא השדה, תרגיש יותר בטוח, שאתה לא בתוך הארמון, לא בתוך שנעשה לך איזה אמבוש. ושם הוא משכנע אותו, ומשביע אותו, וקורות איתו ברית, ואז הוא אומר לו, בוא נעשה משהו אחר. פסוק י' ח', ואומר לו, יונתן, מחר חודש, ונפקדת, כי ייפקד מושביך. ושילשת תרד מאוד, הפרשנים כאן מסבירים, כלומר, תתחבא. תלך כאילו שלושה טווחים, טווחי זהירות תיקח, לא, ממש אחי, זה. ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל, ואני, שלושת החיצים, צידה, הורה, לשלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככנו ובואה, שלום לך, באין דבר, חי אדוני. ואם כה אמר לעלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שילחך אדוני.
איך יונתן התכוון לברר את זה?
מה?
איך יונתן התכוון
לברר? מה שכתוב בהמשך, לפי התגובה של שאול, שדוד יעדר.
אם שאול הוא מדר,
זאת שאלה טובה, כלומר, איך הוא, אבל זה בדיוק העניין, כלומר, יונתן, אני חושב שהוא בונה על ה... על ה... כלומר ככה, שאול נתן פקודה גלויה לתפוס את דוד, ויונתן, הרי כבר היינו בסרט הזה, נכון? שאול נתן פקודה גלויה בפרק י"ט, מדבר שאול יונתן נובל כל עבדיו להעמיד את דוד, ויונתן חפץ בדוד מאוד, ואז הוא מדבר אל שאול, למה אתה חוטא לדוד וכולי, וישמע שאול בקול יונתן, וישמע שאול חי אדוני מיומת. כלומר, יש איזושהי מערכת גלויה שבה שאול שונא את דוד, ויונתן מצליח להרגיע אותו. שונא ויונתן מצליח להרגיע אותו. יונתן רק בטוח, סליחה, אתה צודק, לא אמרנו לזה. אחת הסיבות שיונתן נותן עוד סיכוי לבירור הזה, זה בגלל המעמד שהיה בנויות ברמה. כלומר, אולי אחרי המעמד ששאול התנבא בנויות ברמה, משהו השתנה אצלו. כי הוא חווה בנבואה את העובדה שהוא צריך להעביר את המלכות לדוד. אז יונתן בטוח שיהיה לו כוח לגלות האם משהו השתנה אצל שאול אחרי נויות ברמה. כלומר, הוא אומר, תקשיב, אבא שלי היה בנויות ברמה, הוא התנבא, הוא נשבע לי שלא יהרוג אותך, אני בטוח שהוא לא רוצה. ואז לפחות אם יונתן הצליח לחלץ ממנו הוראה ברורה שלו, בסדר, זה כבר ידע להתמודד עם כל, עם כל הדואגים למיניהם. איפה שאול נמצא כרגע? זאת החידה. אומר ככה, את שאול יחסית קל לגרות, להציף. דואג, יש לו את האמצעים הסמויים שלו, אבל לפחות בוא ניתן איזו פקודה ברורה שהמלך אוסר להרוג את דוד, ואז דוד יכול להיות מוגן. דואג, פועל בתוך המרחב המאומם הזה ששאול אומר פעם כן, פעם לא, והוא מנצל את זה לטובתו. אז בוא נראה רק את, נראה רק את הוראת המעשה, ואז נראה מה קרה. הוא נלחם נגד ה... כן, זה בדיוק הנבואה שהוא התנבא, הוא נלחם, הוא... כשיש לו רוח רעה, כשיש לו רוח רעה, הוא שרף שתפס איזה פעולה. מנסה למעט את זה. מה התוכנית של יונתן? הוא אומר לו, אתה תסתתר שם ואני אגיע. כאילו, מבחינת התוכנית של יונתן הם לא אמורים להיפגש בכלל. הוא נותן לו הבטחה מרבית. הוא אומר, תראה, אם הכל בסדר, אני אזרוק שלושה חיצים, ואומר לנער, הנה החיצים ממך, והנה, כאילו, החיצים קרובים, עברת אותם, תחזור, שלום לך. שימו לב, הוא לא מבקש מדוד לבוא להיפגש, הוא אומר, אני מבין שאתה עדיין יכול לחשוד, תדע לך שזה המידע שאני מביא לך, אתה רשאי להיעלם ולבדוק את זה בעצמך, אבל, כלומר, הוא לא אומר לו, אם אני זורק את החיצים, אז תבוא תפגוש אותי ומיד נחזור לארמון. הוא אומר, אני עדיין מכבד את החשד שלך. אם אני אומר לנער, חיצים ממך והלאה, אז אתה יודע שהמצב חמור מאוד, אתה חייב להיעלם כמה שיותר מהר. בסדר? זה מה שהוא עושה. זה תוכנית המבצע. כלומר, לפי תוכנית המבצע של יונתן, בעצם זה המפגש האחרון שלו עם דוד, במידה ושאול רוצה לרדוף אותו. גם אם שאול לא רוצה לרדוף אותו, אבל דוד עדיין חושד, אולי בגלל דואג, אולי בגלל זה, אז הוא אומר, תקשיב, מבחינת שאול המצב הוא טוב, אתה לא חייב לבוא מיד, בוא נעשה עוד בדיקות, אתה יכול בינתיים לבדוק את זה וזה, אבל תדע שהמצב הוא בסדר, לא אמור להתחולל מפגש באירוע הזה. מה קרה בסופו של דבר במפגש הזה, איך זה התברר, נראה בעזרת השם.